מאמר ראשון, פסקה סמך ב' במהדורת אבן שמואל שמצויה לפני רובכם, זה בעמוד י"ט. בסדר? עכשיו לגבי שאלתך יריפו איזה עמוד? י"ט. בסדר. עוד דבר, אני מנצל את ההזדמנות כדי לעשות תעמולה רבתי. השבת היא שבת מכון, בואו בהמוניכם, אל תצאו לשום מקום אחר, בטלו התחייבויות אחרות, הביאו את חבריכם, הירשמו ברשימה של הנשארים לשבת, וזה יהיה פיצוץ, יהיה נפלא. בואו, בואו. עכשיו, מה? מה אינטרנט? אינטרנט בסדר גמור, מה בעיה? כן, הוא קצת אפור, המסך קצת אפור, אבל רואים. כן. קצת, נכון, שהכל יבוא. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו עוברים אל פסקה סמך ב', אמר הכוזרי. מי הוא הכוזרי? הוא מלך כוזר. עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שנצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. בהחלט, אני מקבל את הטענה של מה שצדקת בטענתך. אולם, מה טענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. כלומר, כאן יש הבדל לעומת הקושיה הקודמת, שהקושיה הקודמת הייתה מבוססת על אנשים שאין להם דעה ברורה ומסרבים גם לקבוע דעה אמיתית. כן, בבקשה? מה הייתה הקושיה הקודמת? שאלה זו, א', היא נפלאה. ב', מאחר וכל האחרים לא שאלו, סימן של כל האחרים היושבים בחדר הזה יודעים מה היא הקושיה הקודמת, שהרי אם הם לא היו יודעים, היו שאלים את השאלה שלך. אז אני מציע שאתה תיקח באופן, הייתי אומר מקרי, את אחד האנשים היושבים כאן, תשאל אותו. טוב, בואו נחשוב. מה הייתה הקושיה הקודמת?
הקושיה הקודמת הייתה כמה זמן העולם קיים.
זה כמעט נכון, בואו נדייק.
מהו זמן קיומו של...
לא, זאת לא הייתה הקושיה. לא, זאת לא הייתה הקושיה. זאת לא הייתה הקושיה. הקושיה הייתה כיצד אתה מונה את המניין של בריאת העולם מכך וכך אלפי שנים, והלא יש מסורת אצל אנשי הודו על היסטוריה בת מיליון שנה. עד כאן הייתה הקושיה. בסדר? זאת הייתה הקושיה. אנחנו אז דנו בהרחבה במהות הקושיה, או לפני התשובה של, מלך, של החבר בכוזרי, אנחנו שאלנו על השאלה. כלומר, מה הייתה השאלה? איך אתה אומר שהעולם הוא בן מספר מועט של אלפי שנים? והלא, בהודו מדברים על היסטוריה בת מיליון שנה. מה הייתה הקושיה שלנו על הקושיה? הקושיה ברורה? הלו, אתה שם, כן. כן, מה הייתה קושייתנו על הקושיה?
שאין שם הסכמות.
לא, זה כבר תשובה על הקושיה. אני שואל, אנחנו הקשינו על הקושיה. למה זה בכלל קושיה?
האם זה רלוונטי?
כי לכאורה זה בכלל לא משנה. מה זה משנה לכאורה אם ההיסטוריה היא בת 5,000 שנה או בת מיליון שנה? הרי גם מי שסובר שהעולם הוא בין 5,700 שנה, מסכים שבעוד מיליון שנה העולם יהיה בין מיליון שנה. כלומר, תמיד יש איזשהו שלב שבו העולם הופך להיות בין מיליון שנה. אז מה אכפת לי מתי זה היה שהעולם נהיה בין מיליון שנה? אם עכשיו או בעוד מיליון שנה?
מי שמאמין שהעולם יהיה בעוד מיליון שנה.
למה שהעולם לא יהיה בעוד מיליון שנה? למה לא? כלומר, בעצם מה זה משנה מגיל העולם? אם אתה אומר עולם נברא או לא נברא, זה אני מבין. אבל בין כמה העולם, זאת לכאורה שאלה חסרת משמעות. כן? זה חשוב מה?
שאם החבר טוען
למה זה קריטי לנושא הבריאה? המסורת שלנו מתחילה מבריאת העולם, והמסורת של ההודים גם כן מתחילה מבריאת העולם, רק שבריאת העולם הייתה קדומה יותר. מה יש? מה זה משנה? היום למשל המדע כבר הגיע למסקנות שנגיד סבירות ביותר, שמבחינה פיזיקלית העולם קיים כבר 15 מיליארד שנה. זה משנה משהו? 15 מיליארד, מיליון או 5,000. בכל מקרה, העולם התחיל. אז מה אכפת לך מתי התחיל?
אולי זה אומר שהרצף של המסורת שלנו לא נכון.
זה אומר שהרצף של המסורת שלנו אולי לא נכון. מדוע? וכי המסורת שלנו קבעה מתי העולם נברא? לא. אתה בוודאי השתתפת בחתונה, נכון? שמעת שקוראים את הכתובה. שנת 5768 למניין שאנו מונים פה גני לילות כנען, כן, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. כלומר, המניין הוא לא מניין אובייקטיבי, הוא בא לומר המניין שאנו מונים, נכון? כלומר, זה בא מקסימום להגיד מה התאריך שצריך לכתוב בכתובה כדי שיהיה ברור, אבל זה לא קשור בכלל לשאלה האובייקטיבית בין כמה העולם הפיזיקלי. כך שמבחינה מסוימת, השאלה של מלך כוזר פה היא מיותרת לחלוטין. לא מובן מדוע רבי יהודה הלוי הכניס בכלל שאלה כזאת. אנחנו מחשבים מאז האדם הראשון שנקרא בשם אדם שם פרטי, הראשון של משפחה, בעלה של חווה למשפחת הראשונה. מספרי תעודת זהות 00001 ו-00002. בסדר? מה? האמת היא, אם נדייק, זה לכל אחד, זה 0-0-0 חצי ו-0-0-0 חצי. כן? אבל, בסדר, אז יש לנו רצף היסטורי. השאלה עם השאלה, עם הנקודה הזאת היא מהותית. כן. לא, למה שפה יהיה בעיה? כלומר, האדם בין מיליוני שנים. הרי אם אתה מדבר על האדם ההיסטורי, האדם ההיסטורי מתחיל באמת לפני 5,768 שנה בערך, אבל האדם הביולוגי או הקדם תרבותי יכול להיות בין מיליוני שנים, ואין בזה כל בעיה. כלומר, עדיין לא מובן מה מלחיץ כאן את רבי יהודה הלוי. מה? את היושבים באולם. התשובה היא, התשובה היא, הסברנו את זה בשיעורים הקודמים נדמה לי, שמה שמפריע לו איננו גיל העולם, ואפילו לא גיל האדם. מה שמפריע לו זה משהו אחר, זה גיל ההיסטוריה. כי הרי מה הטענה של מלך כוזר בשם אנשי הודו? שיש היסטוריה רציפה עם מאורעות אנושיים בת מיליון שנה. בסדר? זה הטענה. והשאלה היא, למה זה כזה חשוב? כי אם יש היסטוריה מודעת, בנויה ממאורעות פוליטיים ואחרים של מיליון שנה, זה אומר שלהיסטוריה אין משמעות. למה אני מתכוון? אני חי, אינשאללה, 100 שנה. בערך. כן. אני מאחל לעצמי, מברך את עצמי, שאני אחיה לפחות 100 שנה.
100 שנים כ-20.
ואני זוכר את הסבא שלי, וההיסטוריה שהוא חי אותה לפני היותי, היא משמעותית גם עבורי. אני אכיר גם, בעזרת השם, את הנינים שלי. אז אפשר לומר שהמרחב של ההסתכלות, על מה אני מסתכל, נגיד, בתור עולמי, זה בערך תקופה של 150 שנה. זה בערך מה שאני רואה. נכון? בגדול. יש לך הערה על זה? לא. 150 שנה, בתוך 6,000 שנה, זה משמעותי או לא? התשובה היא שכן. 150 זאת חתיכה רצינית מתוך 6,000 שנה. כלומר, ב-150 שנה אני יכול לשנות את מהלך המאורעות באופן משמעותי, שיותיר את חותמו. לעומת זה, אם אתה אומר לי, ההיסטוריה, אתה יודע, זה מיליון שנה. מיליון שנה? אז אפילו אם אני אפעל מפעל שפעולתו תורגש בעוד 50,000 שנה, אבל בעוד 300,000 שנה אף אחד לא ידע מזה. כל מה שאבנה יהרס. זאת אומרת שבסופו של דבר אין משמעות להיסטוריה.
זה לא דרך הרב.
כן.
המציא את הקטיאל, ולא יודע מתי המציא אותו. אבל הם משתמשים בדבר הזה. זה לא אחרי שאני לא משאר מגבות לצבאות.
לא נכון. מה שאתה אומר, זה שהמציא את הגלגל, עד עצם היום הזה משתמשים בזה, בסדר, לפני כמה זמן הומצא הגלגל? בערך.
לא יודע, אבל הומצא.
בערך. אני אתן לך דוגמה, אני חושב לפני משהו כמו 50,000 שנה. לפני 50,000 שנה בערך הומצא הגלגל. אבל לך תדע אם בעוד 300,000 שנה לא נחזור לימי האבן. ואז יצטרכו להמציא את הגלגל מחדש. הפיתגוראים למשל היו אומרים שכל 80,000 שנה העולם עולה באש. ואז ההיסטוריה מתחילה עוד פעם. זאת אומרת, לפי הפיתגוראים למשל, בעוד 80,000 שנה לא יהיה מה לעשות עם כל הגלגלים והאינטרנט שלנו.
30.
לא יודע כמה.
50.
כהשערה. בסדר? זאת אומרת שבסופו של דבר השאלה היא, האם ההיסטוריה שבתוכה אני חי היא בעלת משמעות עבורי או לא? אז הטענה ההודית בדבר היסטוריה בת 100,000 שנה או מיליון שנה היא זו שמפריעה למלך כוזר. כן, היסטוריה בת 3,000 שנה זה קומפקטי, זה ידידותי למשתמש. כלומר, אני עוד איך שהוא זוכר את יציאת מצרים. תראה, אני לא בדיוק זוכר, אבל אני יודע שלמשל יש אנשים בתוכנו, הכרנו למשל את הרב יצחק כדורי. כשהרב כדורי נולד, אז הרצל עוד לא עשה את הקונגרס. כן, היו פה טורקים. ובעצם כשהרב כדורי היה ילד קטן, היו איתו אנשים שעוד הכירו את נפוליאון. כלומר, המאורעות המשמעותיים הם איכשהו קרובים אליהם. מובן? ואז יציאת מצרים זה לא רחוק כל כך. בתשעה באב אנחנו מונים את המניין של השנים מאז החורבן. לא, עדיין לא שכחנו.
וזה מדויק?
האם זה מדויק או לא יודע מה? לא יודע. יש בזה שלוש דעות, מתי היה חורבן הבית. יש אומרים שחורבן הבית היה בשנת 68. יש אומרים שהיה בשנת 69. ויש אומרים שהיה בשנת 70. על שנה, שנתיים, לא נריב. מה אכפת? אבל בגדול, אנחנו פחות או יותר יודעים מתי היה חורבן הבית. למשל בבית הכנסת אנחנו מונים לפי השיטה שזה היה ב-68 בכל ספרי ההיסטוריה שמוכרים לבגרות בשנת 70. למה לקחו את זה? כי אצל הגויים כתוב 70. כן? אז אצל הגויים זה מן הסתם יותר נכון, לא?
68-69.
מאיפה זה בא? מה אכפת לך? זה לא הנושא כעת. לא, זה לא מה שחשוב עכשיו. אבל זה מחוץ לנושא של השיעור. ואתה יודע שיש לנו מסורת שכל שאלה שהיא מחוץ לנושא של השיעור אנחנו לא מתייחסים אליה. יש פה שתי שאלות. שלום הרב וחודש טוב. אם כן, מדוע החבר לא עונה למלך כוזר שהשאלה לא רלוונטית אלא שהמסורת שלהם מוטעת? עוד שאלה יש פה. אם גילו של העולם רלוונטי ומשמעותי לגבי חיינו אנו עכשיו, זה משנה. האם יש השלכות מסוימות לגילו? לא הבנתי את השאלה. טוב, על כל פנים, התשובה של מלך כוזר היא בדיוק מה שאנחנו אומרים. כשההודים טוענים שההיסטוריה היא בת מיליון שנה, זה בלוף. כלומר, כל מי שקצת מבין את הספרות ההינדואיסטית, מבין שהאמירות האלה הן לא באות בתור תיעוד היסטורי, אלא בתור זלזול בהיסטוריה. זאת אומרת, אל תחפש משמעות למאורעות. זה מה שזה בא לומר. שלום רב, לרב ולתלמידה, התגעגעתי, גם אני. שאלת הזמן לדעתי מהותית. החבר אמר לכוזרי שמשה רבנו תיאר את כל מה שקרה, כלומר מה שקרה, מבריאת העולם ועד לשיחה עם מלך כוזר. ואם התיאור של משה רבנו נכון מבחינת הזמן, מדוע הזמן אינו מתאים? כן, כי משה רבנו מדבר מאז אדם הראשון, הוא לא מסביר לך מבריאת העולם וכו'. אז כך שזה לא משנה. השאלה היא רק האם יש להיסטוריה משמעות עבורנו, והתשובה היא כן, כי ההיסטוריה הרבה יותר קצרה, ההיסטוריה, אתה אומר, האנושית, שבה יש לנו משימות למלא, היא היסטוריה הרבה יותר קצרה, היא ידידותית למשתמש, כפי שאמרתי. מה האורך של ההיסטוריה? לפי חז"ל, 6,000 שנה. זה סביר. יש מה לעשות עם זה. עם מיליון שנה אין לי מה לעשות. כן, בבקשה.
מה האירוע שמתואר בתורה כבריאת האדם הראשון? יש עולם לפני זה, שאנשים לפני זה? האירוע שמתואר בעולם כבריאת האדם הראשון, מה הוא
בעצם? אינני מבין את שאלתך, אני חוזר על שאלתך. מהו האירוע המתואר בתורה בתור בריאת האדם הראשון? התשובה היא בריאת אדם הראשון.
אני שואל את זה בהנחה, שמה שגם הרב אמר שהיו אנשים, היו בני אדם, היה אדם קדמון, האדם ההיסטורי הוא האדם הראשון. מה זה אומר בעצם?
כלומר, מה הופך את אדם הראשון לאדם הראשון? כלומר, ומה הוא הראשון שהסכים להיות אדם? כן? קבלת הנשמה. או נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, ההכרה המוסרית. ההכרה המוסרית מתחילה עם הראשון, שאנחנו נותנים לו את התואר אדם, כי הוא ראוי לו. כיוון שהוא היה אישיות בעלת הכרה מוסרית. כלומר, בחירה בין טוב לרע.
ואיך בתוך זה נכנס כל
בריאת
העולם?
בריאת העולם זה לפני כן. כן.
כמו שהרקל
הרק
איש באישה.
מה?
כמו
שלקח
צלע,
באותו
זמן,
כשיש לה
אישה,
שלקח צלע, לא אותו אדם שקיבלת נשאר. לא, לא, לא. לא. כל מה שמתואר, אני אסביר רגע, רגע, תן לי לענות לך, גם לי מותר לדבר פה. מה שקורה לפני, כל מה שקורה בגן עדן, הוא לא בהיסטוריה, הוא מטאפיזי, זה מתרחש בעולמות עליונים. איך אני יודע את זה? מפי החזן הצבאי הראשי שאומר בגן עדן תהא מנוחתו. מה הוא מתכוון? כשהוא אומר על החייל בגן עדן תהא מנוחתו, איפה? איפה זה גן עדן? זה לא בעולם הזה. בסדר? אז אם התורה מדברת על גן עדן, אז היא לא מדברת על העולם הזה. כן, ותודה לחזן הצבאי.
ההיסטוריה האנושית לא
היהודית
ליצירת אותו אדם שאנחנו מדברים עליו.
האם יש? כן, בכל המיתולוגיות מדברים על הזוג הראשון ודברים כאלה. יש. כן. עקרונולוגיות משתנות, אבל באופן עקרוני כולם מסכים. כן.
לא בטח שיש שאלה קשורה, אבל אם כן הספירה בעולם. אם 100 שנה מתוך 6,000 זה כן משמעותי.
כשם ש 100 שנה בתוך מיליארד שנה זה לא משמעותי, אז אולי 100 אנשים בתוך מיליארדי בני אדם זה גם כן לא משמעותי. מה? ואחד על אחד כמה. כן, היום יש לנו כמעט 7 מיליארד בני אדם בעולם, אז מי אני ומה אני ומה כל האנשים היושבים כאן לעומת המיליארדים האלה של הסינים שעוד מעט יבלעו אותנו? ואנחנו רואים שיש משמעות לאדם. שאלה.
הם עולים מיליארד 300
מיליון. כן, שאלה. כמה אנשים יש בחדר הזה? 60, 70, משהו כזה, נכון? מה זה בא לומר? שכדי שתהיה משמעות למה שאנחנו עושים, אנחנו מראש צמצמנו את עצמנו. כלומר, עולמנו כעת מגיע עד הקירות של הבית. מובן? בדיוק באותה מידה שאני לקחתי את מיליארדי השנים של ההיסטוריה והחלטתי להתמקד רק בתוך 6,000 שנה, באותו מובן אני עושה ביחס לאנושות. אני קודם כל שומר על הזהות שלי, ומתוך כך יכול להקרין החוצה. מובן? אגב, שמת לב למשל שכל אלה שעוסקים הרבה בארגון של מסות אנושיות גדולות, הם מסוגלים לנהל תנועות נוער ומתנסים וכל מה שאתה רוצה, הם בדרך כלל גם רווקים. שמת לב לזה? רווקים מתקדמים, אני מתכוון. כן? הוא אומר, אני הרמתי פרויקט כזה אדיר, הבאתי 20,000 איש לזה וכולי, ארגנתי הפגנה ופה ושם, מן כמה אתה? 35, נשוי לו. שמת לב לזה? הרבה פעמים זה כך. מדוע? בגלל שמרוב ההתעסקות עם כולם, הוא לא מתעסק בעצמו. הוא לא מסוגל לחזור אל הנקודה העצמית שלו. בסדר? לכן אומרים, קודם כל תתחתן. אחרי זה תקבל תפקיד, תטפל באחרים. כן. כן, בבקשה.
אז באמת אם זה נדעים גם לפני אדם הראשון, מלא, כאילו גם אדם הנאנדרטלי וכל הדברים האלה.
So what?
לא.
מה אתה רוצה?
לא מבחינת לי, לא מבחינת למה אלוהים ברא את זה. למה שצריך להגיע? פשוט
תיבד אדם הראשון כזה. למה אלוהים ברא את כל מעשה בראשית לפני האדם? שאלה זו נשאלה על ידי חז"ל. כן, החז"ל שאלו מדוע האדם נברא אחרון? אגב, גם את התורה אתה יכול לשאול, גם בתורה כתוב שהוא נברא אחרון. נכון, אבל זה משנה אם זה דינוזאורים או אם זה עוף השמיים. אותו דבר. לא משנה, אבל התיאור בתורה הוא תיאור כזה שמציב את האדם בסוף השרשרת.
ואז אני... ואז
הנה, מביא לך דוגמה שאדם יראה שהעולם מוכן לסעודה. אפשרות אחרת, אמרו, כדי שאם תזוח דעתו עליו, יאמרו לו, יתוש כדמך.
אף אחד לא חושב
שעד דינוזאורים,
אם דינוזאורים היו קודם, אז אני
אענה. ועוד איך? אם הדינוזאורים קדמו לי, אז אני יודע שאני לא ראשון פה. ואם אני לא ראשון פה, אז ההכרה שלי איננה אובייקטיבית. כמו שאמר איוב, הראשון אדם תיוולד. מה זה היווה אותו ענב? הענבה זה עניין שתלוי בבחירה. יש לי בחירה חופשית אם שמעת על זה. אבל ברגע שאדם יודע על הדינוזאורים, זה נותן לו יותר ענבה.
העיקר של לדעת שמשהו
קדם
לו, זה העניין?
כן, וככל שהוא ידע שיותר דברים קדמו לו, כך ענוותו תגדל. כן, והוא יבין שהוא רק איזה אבק דק בתוך קוסמוס אינסופי. ואז תשאל השאלה, ומה המשמעות שלי? האמת היא ככה, אתם דוחפים אותי אל נושא שהוא לא בדיוק הנושא הכתוב כאן, אבל אני רואה שהוא הכרחי. היה ביהודי אחד חשוב בתחילת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, הרב דוקטור זאב יעבץ. הרב דוקטור זאב יעבץ היה יהודי, תלמיד חכם, ירא שמיים גדול, מלומד והיסטוריון. כבוד הרב, עדיין לא ברור לי מה קרה באותה נקודת זמן לפני כ-6,000 שנה שממנה מתחילה הספירה של עולמנו. תשובה, מה שקרה לפני כ-6,000 שנה בערך, זה שנשמת האדם חדרה לתוך נפשו. כמבואר מספר בראשית, פרק ג', פסוק כ' א'. שלום הרב, אבל זמן ההיסטוריה לא שווה לכל דור, וזה למה? לדוגמה, לדור ראשון ההיסטוריה הייתה של 100 שנה, ולדור האחרון היא של 6,000 שנה. זה כן, זה עושה אותנו שונים. טוב, אז הרב דוקטור זאב יעבץ היה היסטוריון. כתב ספר בשם דברי ימי ישראל ב-11 כרכים. יפה, לא? 11 כרכים של ספר היסטוריה. באחד הכרכים הוא מתייחס לרמב״ם. והוא כותב על הרמב״ם דברים שהקפיצו את הרב קוק. הוא כותב שהרמב״ם נטע מן המסורת של היהדות לכיוון היווניות. ויש לו רשימה של טענות נגד הרמב״ם. בזה, 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 הוא נטע מן המסורת היהודית הקלאסית, והושפע מן הפילוסופיה היוונית. הרב קוק, זה ירגיז אותו נורא, השיב במאמר ארוך שמודפס בספר מאמרי ראייה, הוא אומר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, והוא משיב טענה אחרי טענה על הטענות של דוקטור זאב יעבץ. אחת הטענות, זה שהרמב״ם כתב שהאדם איננו מרכז העולם. נכון? במורה נבוכים, חלק שלישי, הרמב״ם אומר מפורש שזה שטות לחשוב שהיתוש הזה יהיה מרכז המציאות. לא יכול להיות. עד כאן דברי הרמב״ם. אומר יעבץ, זאת סטייה מן היהדות המקורית, כי היהדות המקורית היא מניחה שהאדם נמצא במרכז העולם. עד כאן ברור? על זה עונה הרב קוק. והנה מה שתפס הרב המחבר זל את רבנו בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של הוויה, של ההוויה כולה הידועה רק ליוצרה. אז פה הרב עונה בשלושה מישורים. קודם כל אומר, צריך להגיד תודה רבה לרמב״ם שהוא בכלל הביע את הדעה הזאת. למה? הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו על אשר גילה את דעתו שהיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כלומר, תודה רבה לך הרמב״ם שגילית לנו שזה לא חשוב בשביל היהדות אם האדם הוא במרכז העולם או לא. למה זה תודה רבה? כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא ייסדו את כפירתם כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו. כלומר, אתם הדתיים חושבים שהאדם הוא מרכז היש, וזה היסוד של כל האמונה שלכם. אבל אם נוכיח לכם שהאדם הוא לא מרכז העולם, אז כל הדת תיפול. הנה, יש לנו אחד מגדולי הדת, הרמב״ם, הוא לא חושב ככה. אם כן, כל הטענה שלך נגד הדת, שהיא בנויה על זה שאדם נמצא במרכז העולם, היסוד הזה הוא לא נכון. אז תודה רבה לך הרמב״ם, שהצלתנו מן הכופרים הבאים אחרי קופרניקוס. זה טענה ראשונה. עד כאן ברור הטענה הראשונה של הרב קוק? כולם זה ברור. מה לא? מה לא ברור? למה זה לא ברור? אני אחזור עוד פעם. תעצור אותי ברגע שאני אומר מילה לא ברורה. הרמב״ם אמר שהאדם הוא לא מרכז העולם. אומר הרב קוק, בין שנסכים עם הרמב״ם, בין שלא נסכים עם הרמב״ם, זה חשוב שהיה רב גדול בהיסטוריה שאמר את זה. מדוע? בגלל שמאז קופרניקוס, כל הכופרים התבססו על הגילוי של קופרניקוס שכדור הארץ איננו במרכז העולם כדי לבטל את הדת. כי אמרו, הדת בנויה על זה שאדם במרכז העולם, הנה גילינו שזה לא נכון, אם כן, הדת נפלה. אומר לך הרב קוק, הנה עוד לפני קופרניקוס היה רב שחשב ככה, אם כן, הטענה נגד הדת נפלה. עד כאן ברור? אז מה לא היה ברור לפניכם? פשוט לא הקשבת. כן, מה?
פילוסופים
אומרים
שיש סתירה,
שמצד אחד ההוויה
זה
המרכז,
זה המרכז,
מצד
אחד האדם זה המרכז,
זה סתירה, בגלל זה הדף לא עובד. איזה פילוסופים? דיברנו על פילוסופים. קופרניקוס הוא לא פילוסוף, הוא אסטרונום.
אוקיי, אז לא מבין מה הטענה של נגד הדת.
הטענה של הכופרים הייתה שמאחר וקופרניקוס גילה שכדור הארץ איננו במרכז העולם, זה סימן שהאדם הוא לא במרכז העולם, מסקנה, הדת לא נכונה, כי הדת בנויה על ההנחה שאדם במרכז העולם. אומר הרב קוק, דברי הבל הלאה, שהרי כבר יש לנו רב גדול, הרמב״ם, שלא חשב שהאדם הוא במרכז העולם, והוא חי לפני היות קופרניקוס.
מרכז פיזי, טכני או...
לא, לא, מרכז ערכי. כן, אבל המרכז הערכי התלכד לפני כן עם המרכז הפיזי. בסדר? זה הטענה הראשונה. אני מדלג כאן על 15 שורות, ואני בא לטענה השנייה של הרב קוק. מה שמעניין אותי זה השלישית, אבל בדלת ברירה אני מביא לכם גם את הראשונה והשנייה. ומכלל, אין להחליט בשאלה כללית מופשטת כזאת, שהיא ניתנה להיקבע בתור שיטה של אמונה בישראל על פי צד אחד. כלומר, מי אמר לך שהיהדות סוברת שהאדם במרכז העולם? בוא אני אראה לך. הרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והאריזל גם כן אמרה, סוגריים, עץ חיים אחד אדם קדמון שער א' ענף ב' דרוש עיגונים ויושר, סגור סוגריים, שיש שתי סברות, אם הגלגלים הם יותר נעלים בתוכן ההוויה מכדור הארץ, או להפך שהכדור הארצי הוא יותר נעלי וחשוב. הנה יש לך מקובלים שסוברים שהאדם הוא לא מרכז העולם, והם הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. כן? לא מצאנו מקובל מתייוון. ואף על פי כן אתה רואה שיש מקובלים שחשבו כמו הרמב״ם. עד כאן הטענה השנייה. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה החשובה. מה האמת? האמת היא כמו הרמב״ם, שהאדם הוא לא מרכז העולם? או שמה האמת כאותם חכמים כגון רב סעדיה גאון שסוברים שהאדם הוא כן מרכז העולם? זאת השאלה הרצינית. מי צודק? במקרה הזה, הרב קוק, ברור. כן. אלא שבאמת, יחד שלנו כלל, הרב קוק, תמיד צודק, כל הכבוד. אני רואה שאתה הפנמת את הדברים שלי. אלא שבאמת, כל הדברים הללו, על דבר התכלית הכללית של ההוויה, הם הדברים שיוכלו להיאמר רק לסבר את האוזן, כדי לבאר על ידם את הזיקה המוסרית העליונה של האדם ודבקותו אל בוראו יתברך. כלומר, במילים אחרות, השאלה אם האדם הוא במרכז או לא במרכז איננה שאלה אובייקטיבית, אלא שאלה מוסרית. שלפעמים הציור התכליתי המקושר עם יצירת האדם ותוכן חייו הוא גורם לרומם אותו. כלומר, אומרים לך, אתה יודע מי אתה? אתה במרכז כל היש. אני באמת המרכז של הכל? כן, כן, אתה המרכז של הכל. וואו, זה מטיל עליי אחריות? מה זה יכול לעשות לי גם? גאווה. אז זה עושה לי טוב, וזה גם עושה לי רע. ולפעמים, יש שהחשבון של ההתבטלות והאפסיות של האדם לגבי היצור כולו, שהוא מעשה השם הנורא, גורם להלביש אותו גדולה וענוות צדק. כי הוא אומר, אני כלום, אני אפס, אני אבל וריק. זה נותן לי הרבה ענווה. כמה, איזה גדול השם. אני כזה קטן. מה זה יכול לעשות לי גם? יאוש. לכן לפעמים צריך להדגיש את הצד האחד, לפעמים את הצד השני. ואלו, ואלו דברי אלוהים חיים, וחלילה לומר על אחת מהידיעות הללו שהיא חיצונית ויוצאת מכלל חוכמת ישראל. שימו לב, מהו הקריטריון של האמת לפי הרב קוק?
שיתוף של שניהם ביחד.
לא, על פי מה אני קובע שמשהו הוא אמת? הקריטריון לפי הרב קוק הוא המוסרי, נכון? כלומר, אם זה מרומם אותך מבחינה מוסרית, זה גם האמת. זה חידוש עצום, זה פצצה, מה שאומר כאן הרב קוק. לא, לפי הרב קוק זה האמת. מה שמוסרי הוא האמת. כיוון שפה המוסרי הוא דו ערכי, אז גם האמת דו ערכית. אם צד אחד בלבד יהיה מוסרי, אז הוא יהיה האמת. אבל כיוון שפה במקרה הזה שני הצדדים יש להם תוכן מוסרי ותוכן בעייתי, אם כן המציאות היא חייבת להיות דו-ערכית. בסדר? זה מאוד מעניין. כלומר, מאיפה הרב קוק לקח את זה? זה מאוד יפה הרעיון, כן? זה אפילו מפתה. הרב קוק אומר לך, אתה יודע מה נקרא אמיתי, מה שמוסרי. ואני שואל את הרב קוק, כבוד הרב, מניין לך שהמוסרי הוא האמת? אולי העולם הוא לא מוסרי, אולי העולם הוא אפילו סתמי, אבסורדי. מי אמר לך שדבר הוא אמיתי דווקא אם הוא מוסרי?
מה הכוונה?
מוסרי שייך לנוסחה של הטוב והרע. בסדר? כן? אתה אומר שמוסרי זה קשור לבן אדם. לפי הרב קוק לא. הוא אומר שכל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, אנחנו נשפוט את עניינה לפי המוסר. עד כדי כך אני אומר אפילו באופן מוגזם אולי, שאם תהיה לנו התלבטות בין שתי נוסחאות מתמטיות כדי להסביר את ההוויה הפיזיקלית, הרב קוק יבחר בנוסחה שתיתה יותר אל המוסר. כלומר, אם העולם, למשל יש היום התלבטות אצל הפיזיקאים, האם העולם הוא מתפשט אינסופי או סגור? קשה מאוד לקבוע, כן? לפי הנתונים שבידינו היום אי אפשר, עדיין לא מצליחים לקבוע דבר כזה. אנחנו נשאל את הרב קוק, הרב קוק מה יענה? תלוי מה יותר מוסרי, נכון?
רק זה שיכול להיות שהוא אומר שהמוסרי זה האמת.
כן, מפה הוא לקח את זה, שהמוסרי זה האמת. אני אגיד לכם מפה הוא לקח את זה. אתם מבינים את השאלה שלי? אני אתן לכם תשובה. הרב קוק, כיוון שהוא היה יהודי מאמין, הוא נאמן למסורת של היהדות. לפי היהדות, אני שואל שאלה מתוך ידע כללי, מה מקור העולם? מה? לא, העולם נברא. העולם נברא, נכון? יש מאין. זאת אמונתה של היהדות. במילים אחרות, העולם הוא תולדה של אקט רצוני חופשי. כלומר, הקדוש ברוך הוא באותה מידה שהוא יכול לברוא, יכול גם שלא לברוא. אין לו שום הכרח. יוצא לפי זה שהאקט של הבריאה הוא אקט של חסד מוחלט, ללא כל אינטרס. זה האקט המוסרי בתכלית. אז אם ביסוד כל המציאות עומד אקט מוסרי, זה אומר שהמוסר הוא ביסוד כל הבריאה. ולכן אנחנו רשאים על פי זה לגזור שהמוסר הוא הקריטריון של האמת. מובן מה שאמרתי? טוב, אחרי כל ההקדמות היפות האלה אנחנו חוזרים לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. במאמר ראשון, פסקה סמך ב'. כן, אז אנחנו עסקנו הרבה בשאלת ההמשכיות של ההיסטוריה, אורך ההיסטוריה. עכשיו אנחנו עוברים בפסקה סמך ב' לשאלה כללית יותר. אמר הכוזרי, עד כמה שטענתי עליך, מהמון נבער מדעת ומבני אדם של אצלם הסכמה לדעה אחת. הכוונה לאנשי הודו. צדקת בתשובתך, אולם מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו? כלומר, הם סופר חכמים. אריסטו הוא לא קטן, הוא חכם גדול, והם עלו הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. כלומר, השיטה המקובלת בימי הביניים אצל הפילוסופים הייתה שהעולם קדמון. מה פירוש קדמון? תמיד היה ותמיד יהיה. באיזה צורה תמיד היה? כמו שהוא היום, תמיד הוא היה.
צורות חיים רק השתנו.
לא, גם שום דבר לא השתנה. גם צורות החיים לא השתנו ולא השתנו. תמיד היו חתולים ותמיד יהיו חתולים. תמיד היו בני אדם שנולדו מבני אדם ותמיד יהיו. זאת הטענה של הפילוסופים בימי הביניים. זאת אמנם לא השיטה המקובלת היום אצל אנשי המדע, אבל זאת הייתה השיטה המקובלת באותם הימים אצל הפילוסופים. בסדר? אז הוא אומר, בסדר, ההודים דחית. אבל מה עם הפילוסופים? שהם הרי מסכימים עם כל חוכמתם וכל עיונם לזה שהעולם קדמון. מה? לא, מה שאתה מתכוון זה הסיפור על אותו אדם שאומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה זה בשבילך מיליארד דולר? זה כמו אגורה אחת. מה זה בשבילך מיליון שנים? זה כמו רגע אחד. אז תן לי אגורה. אומר לו, חכה רגע. אז לא, לזה אתה מתכוון, אבל לא לזה אני מתכוון. כן? בוודאי זאת הייתה דרך הלצה, התכוונת, נכון? אהה, הלצה נעה, נהניתי. עכשיו, ובכן, כשהוא מביא כאן את דברי הפילוסופים, מלך כוזר, האם הוא גם מביא את ההוכחה שלהם לזה שהעולם קדמון?
הוא סומך עליהם,
הוא לא מביא את ההוכחה. נכון? זה כמו ש... מה? השאלה בנויה על הנחת יסוד. לא, אבל מה הנחת היסוד שלו? שמן הסתם הפילוסופים הוכיחו את זה, נכון? זה אגב, מבחינה פסיכולוגית, זו תגובה מצויה. תמיד אנשים שלא למדו מדע, אומרים הרבה פעמים את המשפט, והלא, המדע הוכיח ש... מכירים את הטענה הזאת? וצריך לבדוק, האם באמת המדע הוכיח ש... לפעמים המדע הוכיח, לפעמים המדע לא הוכיח. אבל הנחת היסוד פה של מלך כוזר היא זו שהייתה מקובלת בימי הביניים, שהפילוסופיה האריסטוטלית היא מדע. בסדר? טוב. אמר החבר, תראו איזה סוג תשובה הוא נותן, שלכאורה מה זה לא לעניין? לא מילה. אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הועיל, והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. ואילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מחיר אנוש אלה, אשר ליוונים לא הגיעה אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהן, כי אז הוא עדכה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלו מן הכסדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. זה מה שנקרא טענו בחיתים, והשיב לו בסעורים. אני שאלתי אותך, מה אתה אומר על הטענות של אריסטו? הוא אומר, שמה, אריסטו מסכן, הוא יווני, אז הוא לא נושא בכלל לדיון. מה? זה השמצה. אז מה אם הוא יווני, אז מה? תייחס לטענות שלו. כן, זה קצת מוזר בכלל הטענה הזאת. אין לבוא אליו בטענות, כי הרי הוא יווני. וחוץ מזה, מה הוא אומר? הם לא קיבלו חוכמה בירושה, אבל הם העתיקו את החוכמה מעמי המזרח. רגע, 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 רגע. אני עכשיו נמצא להגיד משפט. כן, הם לא קיבלו חוכמה בירושה, אבל הם קיבלו אותה מהמזרח. אז הם קיבלו אותה בסוף. אז מה אתה אומר שהם לא קיבלו? אתה בעצמך אומר שהם קיבלו. כן? אז צריך להבין מה הוא מתכוון. אנשי המזרח, מה זה המזרח? הפרסים, הכסדים? הכסדים הם שמים. אז מה אם הם לא משם? אז מה? הפרסים הם לא משם, אבל הכסדים הם כן. מה זה משנה? חוכמה זה דבר שאפשר לבדוק אותו. כלומר, אתה אומר לי ש... מה זה משנה הרצף? זה מה שאני שואל אותך. האם זה משנה אם חוק הגרביטציה אומצה, נתגלה על ידי בריטי, ניוטון, או על ידי גרמני? מה זה משנה?
הוא מחבר, הוא מקור החוכמה של
מלאם שיחה. אבל החוכמה היא דבר אובייקטיבי. למשל, זה בדיוק מה שרוצה להבין. כלומר, האם, למשל, הפתרון של משוואה ריבועית, זה משנה בכלל מי גילה אותו? האם אני אלמד מישהו פתרון של משוואה ריבועית והוא מסנגל, האם בגלל זה הוא לא ידע את זה טוב? הוא ידע את זה מצוין. מהו אגב הפתרון של משוואה ריבועית?
איזה
משוואה? אם AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה 0, מה הפתרון של X שווה? מינוס V פלוס מינוס שורש שלי בריבוע מינוס 4AC חלקי 2, נכון? מה?
כן,
נכון. עכשיו, האם הדבר הזה אי אפשר להסביר אותו לכל אדם בעולם, מאוסטרליה ועד פטגוניה? אפשר. אז מה זה משנה מאיפה באה החוכמה? אגב, השאלה שאני שואל אתכם, מלך כוזר שואל אותה. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו, כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? מה זה הקשקוש הזה? אתה אומר לי, הוא יווני ואפשר לקבל אותו. הרי זה הוא חכם, מה? שמה האמת? ממי שאמרה? אוסמע אל חק ממן קהלה היא. מי אמר את זה? הרמב״ם. מאיפה הרמב״ם לקח את המשפט הזה? מאבו לעבאס, שהיה דודו של מוחמד. הוא זה שאמר את המשפט הזה. כן? הוא שמע האמת ממי שאמר. אז מה זה משנה? כן? זה עד כאן השאלה. כנראה שזה משנה, אבל אני עוד לא מבין מה זה אומר. יש כנראה בחוכמה שני סוגי חוכמה. יש חוכמה אובייקטיבית ויש חוכמה סובייקטיבית. יש דברים שבנויים על הנחות יסוד שאפשר לבדוק אותה, ויש דברים הנחות יסוד שתלויות בתפיסה של האדם. ואז השאלה היא, דרך איזה משקפיים אני מסתכל על המציאות? למשל, פה יש הבחנה ברורה בין חוכמה מונחלת לחוכמה מועתקת. חוכמה מונחלת, הכוונה, האם אתה מבין את הראש שלנו? אתה מהחבר'ה שלנו או אתה לא מהחבר'ה? בוא תיכנס לבית מדרש, נראה איך אתה מדבר. אם אתה מדבר בשפה שלנו, סימן שאתה קלטת את הראש. אם אתה מדבר במונחים שהם זרים לעולמנו, סימן שאתה מעתיק תכנים מאיתנו אליך, אבל אתה נשארת בחוץ. מה שטוען כאן מלך, מה שטוען החבר, זה שהיוונים העתיקו את החוכמה אבל נשארו יוונים. כלומר הם לא נכנסו לראש של החוכמה המונחלת של המזרח. יש למשל סיפור מאוד מעניין על שמספר קלארקוס. קלארקוס.
זה
קלארקוס. אה, יפה. אתה שואל מי זה קלארקוס? אתה יכול פשוט לקחת את כל אלה שיושבים בחדר הזה, שהרי הם לא שאלו מי זה קלארקוס, סימן שהם כולם יודעים מי זה.
הם מינו אותי שאני אשאל את
השאלה. מה? הם מינו אותך? אתה תגיד לי, אתה מינית אותו?
לא.
לא, אתה רואה שמינו
אותי.
אהה.
אבל
הזמנתי שאלה. גם אתה לשאול. טוב.
מינו אותי לפעתי.
קלארקוס היה תלמיד של אריסטו. בסדר. עכשיו, הוא מביא לפנינו עדות, כנראה אולי אחת העדויות העתיקות ביותר של מפגש בין יהודים לבין יוונים. הוא מספר שרבו, אריסטו, פגש יהודי בשם שמעון. סבירות גבוהה שמדובר בשמעון הצדיק, שהיה בן דורו של אריסטו. הוא מספר שאריסטו התפעל מאוד, התלהב מאוד מהיהודי הזה. הוא אומר, היהודי הזה היה כל כך חכם, שאפשר היה לחשוב עליו שהוא יווני. מה המשפט הזה אומר? זה אומר שהיווניות אינה מסוגלת לצאת מהספירה של עצמה, להכיר בלגיטימיות או בהעשרה שיכולה לבוא מזהות אחרת. המדד לערכו של שמעון הצדיק זה יהיה במידת התאמתו ליווניות. האם אתה מספיק יווני כדי שידבר איתך?
זה
בדיוק מה שעושה הכוזרי. כי שם בהתחלה מלך, החבר אומר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, תשמע, אני לא מעוניין בסיפורים. אז הוא מתחיל אחר כך לדבר איתו על הדת ההסכמית, אתה מדבר יפה. אז גם פה יש את הדבר הזה. אתה התרשמת מדברי הפילוסופים על קדמות העולם, ולא בדקת האם זה בא להם מתוך הכרה אובייקטיבית, או שזה בא מהכרה סובייקטיבית. הבא נקרא את זה בפנים. אמר החבר, אמנם כן, אגב, אני רוצה לחזור לשאלה בסבך ד', וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. שימו לב לסתירה הפנימית בעצם הביטוי. איך אפשר להאמין בחוכמה? חוכמה זה לא מושא של אמונה. חוכמה זה דבר שיש לו טענות. נבדוק את הטענות, נראה אם זה מתקבל על דעת או לא.
המלך כוזרי התחיל להבין שהאמונה נובעת מחוכמה, מהבנה שכלית.
אם האמונה נובעת מחוכמה, אז אל תאמין בחוכמה, תבדוק. אם מישהו יש לו טענה של חוכמה, אומר את שמה, 2 ועוד 2 שווה 5. אתה מאמין לי או לא? מה זה קשור לאמונה? בוא נבדוק, אם 2 ועוד 2 זה יוצא 5 או לא.
למה זה אמונה? צריך להגיד מה זה אמונה.
לא, אבל הביטוי אם נאמין פה הוא ביטוי לא במקום. מה?
אני חושב שהמלך
כוזרי
פשוט מתחיל להבין שהאמונה מתחילה לבוא על בסיס.
אתה אומר שהאמונה באה על בסיס של חוכמה, אבל פה, אבל אני מצטער, אבל פה הוא רוצה להאמין בחוכמה. אבל הוא רוצה להאמין בחוכמה. הוא רוצה להאמין, וכי דבר זה, אני הייתי כותב את זה כך, וכי דבר זה מחייב אותנו, כי לא נקבל את דברי אריסטו בחוכמתו. אבל פה אומר נאמין. שזה ביטוי מיסטי. כן? טוב, אמר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם. ורק ביונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות, ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף, מי זה הפילוסוף? אריסטו. בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות של נדחותן, היה משתמש בקשב ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא. עם כל הקשיים אשר בא, כדי שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם. רעיון המתקבל פחות על הדעת. כלומר, במילים אחרות, מה אומר החבר? אם אריסטו היה יהודי, הוא היה הרמב״ם. כלומר, אם אריסטו היה נולד באומה היהודית, הוא היה משתמש בשכלו כדי להוכיח שהעולם נברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את השורות האלה? הרים את הכפפה והוריד את נשמת הרמב״ם לעולם. בסדר? אמר כוזרי. וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? כלומר, מה אתה מסתכל קשקש לי קשקושים? הרי זה דבר שיש הוכחות, או לכאן או לשם. אם זה הוכחות, לא צריך להיות דווקא יהודי או יווני. אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו? הרי אתה יודע שהשאלה של בריאת העולם או אי בריאת העולם היא שאלה בלתי מוכרעת ובלתי ניתנת להכרעה בפילוסופיה. איך קוראים לזה בשפה יותר מאוחרת? אנטינומיה של התבונה הטהורה. כן, אמנואל קאנט, יש לו מושג כזה של אנטינומיות. זה שאלות יסוד שאי אפשר באופן שכלי להוכיחם או לכאן או לשם. אז זה נקרא בשפתו של הרמב״ם מעמד שכלי, מקום שבו השכל עומד, או מה שהוא אומר כאן, מלך כוזרי החבר, שהשאלה של בריאת העולם היא שאלה שמעולם לא הוכרעה בפילוסופיה. ולכן, הכל תלוי, אם כן, במסורת שלך. אם יש לך מסורת ברורה שהעולם נברא, או אין לך מסורת כזאת. עד כאן להיום.